שלום וברכה. המהר"ל מפראג, פרק ט"ו, נדמה לי, הסביר לנו בהרחבה את המאבק המהותי בין יעקב לעשיו. המאבק הזה בא לידי ביטוי אחר כך במלחמת יהודה ורומא. רומא מייצגת בהגדה את עשיו, עשיו ואדום, והשאלה היא מהי בדיוק רומא. רומא זאת האימפריה הרומית. השאלה היא מתי הסתיימה האימפריה הרומית. התשובה היא אף פעם. מעולם לא בטלה האימפריה הרומית. וזאת למה? משום שאומנם בשנת 476 הורד מכיסאו הקיסר הרומאי האחרון. זה נכון. אבל כבר אז האימפריה הייתה מחולקת בין עמים שונים שהקימו מדינות שונות, מה שנקרא המדינות הברבריות, אבל כל המדינות הברבריות היו בעצם, ראו את עצמן כהמשך ישיר של רומא. כך שניתן לומר שרומא הפכה להיות האירופה של ימי הביניים, ואירופה של ימי הביניים הפכה להיות העולם המערבי. יש בסופו של דבר רצף היסטורי תרבותי מרומא העתיקה ועד ארצות הברית של היום ועד הקוורטט. כל זה עדיין רומא. גם בעולם הסמלים, קפיטול, סנאט, נשר, כל ההתנהלות המדינית, כל זה העתק ישיר מרומא. ועוד נקודה חשובה, רומא הפכה להיות באיזשהו שלב נוצרית, אבל היא הפכה בעצמה להיות הנצרות. כלומר, הנצרות נהייתה, אפשר לומר, נשמת החיים של הכלי של האימפריה הרומית. בדיוק כמו שעשיו מאמץ לעצמו את תורת יעקב בתור רוח החיים שמחיה אותו. בעצם אפשר לומר, כל האגדות שאנחנו נמצא אצל חז"ל, המדברות על המאבקים בין יעקב לעשיו, האגדות האלה מכוונות להסביר לנו את המאבק בין עם ישראל לעולם המערבי. ולכן המהר"ל מעריך מאוד באגדות על ויתרוצצו הבנים בקרבה, שעניינן להסביר את המצב של עם ישראל כלפי העולם המערבי רומאי נוצרי. וכאן התחלנו לראות את האגדה על ויתרוצצו הבנים בקרבה. לפי הפירוש של המדרש המובא גם ברש"י, שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. מה הם שני העולמות? העולם הזה והעולם הבא. הסביר לנו המהר"ל שהם היו רבים כל אחד על שני העולמות גם כן. שהרי לא ייתכן לומר שעשיו רצה עולם הזה, יעקב רצה עולם הבא. כן, אם זה ככה, אז אין מריבה. כל אחד לוקח לעצמו מה שהוא רוצה. כן, עשיו לוקח עולם הזה, יעקב עולם הבא. שלום על שניהם. אבל, מסביר המהר"ל, לא, שניהם רצו את שניהם. יש לעשיו נטייה טבעית אל העולם הזה. ויש ליעקב נטייה טבעית אל העולם הבא. זה גשמי, פוליטי, ארצי, וזה רוחני, שמימי. זה נכון. זה מצד נקודת המוצא של כל אחד. אבל דווקא בגלל נקודת המוצא החלקית שיש לכל אחד, יש רצון להשלים את עצמו על ידי חלקו של השני. למשל, יעקב יש לו נטייה טבעית לרוחניות. אז המשימה שלו זה הפוליטיקה. להצליח בארץ. לעומת זה, עשיו, הוא עם העולם הזה יש לו נקודת מוצא מצוינת. כן, יש לנו כלל, השלום הרומאי. הרומאים הם הקובעים איפה תהיה מלחמה, איפה יהיה שלום, הם החזקים, הם הקובעים. בעולם הזה. מה עם העולם הבא? עולם הבא מהווה מקור עמוק מאוד של דאגה. דאגה עבור הנפש הרומית. בעצם מה שגרם לרומאים לאמץ ולהמציא במידה מסוימת את התיאולוגיה הנוצרית, זאת הדאגה הזאת. מה יהיה עם עולם הבא? וכל עניינה של התיאולוגיה הנוצרית זה למצוא לך איזושהי דרך, איזשהו שביל שמוביל לחיי העולם הבא, בלי זה אתה אבוד. אתה אבוד בגלל החטא הקדמון, בגלל שאדם הוא רע ביסודו. כל בני האדם יש להם חלק לגהינום, ואם יש איזשהו נס, אפשר לזכות לחיי העולם הבא. העמדה של היהדות היא בדיוק הפוכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה עם העולם הזה? זה קשה. זאת אומרת שההתרוצצות היא בעצם על אותה חלקה. רוצים את שני העולמות. אז מכאן ואילך, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אנחנו יכולים להמשיך לקרוא את הטקסט. ואין לשאול, מניין שהיו מריבים בשביל שני עולמות? הרי רש"י כותב, היו מריבים בנחלת שני עולמות. שמה? בשביל העולם הזה בלבד. זה מספיק סיבה לריב. או עולם הבא בלבד. ומניין החלוקה שהגיע ליעקב עולם הבא, אולי צו עולם הזה. מאיפה לקחת את זה? איפה זה כתוב בפסוק? שאין זה קשיא. כי אי אפשר לומר שהיה מחלוקתם בעולם הזה. דמימה נפשך. אם היה עשיו מנצח ליעקב והיה לו עולם הזה, לא שייך לומר והתרוצצו, הרי כבר ניצח עשיו ליעקב. ואין לומר שאין אחד היה מנצח לאחר והיו עומדים כך במחלוקת. ואם כן, היה לשניהם עולם הזה וכן עולם הבא. ודבר זה אי אפשר, כי מאחר שהם הפכים, איך אפשר שיעמדו יחד בעולם אחד? שהרי היו מתרוצצים בבטן אימם. אבל הדברים הם כך. כי היו מתרוצצים בעבור שני עולמות, שכל אחד רוצה בהכל. ולפיכך, כאשר היו בבטן אימם, שהוא דמיון העולם שהוא לאדם, היו מתרוצצים בו. טוב, יש פה איזו הערה צדדית כזאת שמאיר המהר"ל בדרך אגב, שהעולם, שהרחם שלהם הוא עולמו של העובר. והגבולות של העולם של העובר זה הדפנות של הרחם של אמו. זה דימוי מאוד מעניין, כי אנחנו רואים שבמהלך ההיריון, המרחק בין האדם לבין גבולות העולם הולך ומצטמצם. בהתחלה האדם הוא נקודה קטנה. אבל הוא הולך וגדל עד שהוא ממלא את כל חללו של עולמו. הוא ממלא את כל הרחם כולו. וכאשר הוא מגיע למצב שהעובר ממלא את כל העולם, אז הוא יוצא. הוא יוצא לאן? לרחם חדש, שהוא העולם הגדול שלנו. עד מתי? עד שהאדם מתמלא מכל העולם כולו. ואז הוא יוצא שוב מהרחם הנוסף הזה, החדש הזה, אל עולם שלישי, שהוא העולם הבא. וכך אדם עובר מעולם לעולם, כמו עובר שעובר מרחם קטן לרחם גדול, לרחם עוד יותר גדול וכו'. הדימוי הזה, אם כן, מלמד אותנו הרבה דברים, בדרך אגב. אז כך אומר המהר"ל, כיוון שהם היו בתוך רחם אמם, שהוא דמיון העולם שהוא לאדם, היו מתרוצצים בו, ואין אחד מנצח כלל. כי יש ליעקב עולם הבא, ולסב עולם הזה, וכל אחד רוצה בכל. וזהו הרציצה. וכיוון שיש לכל אחד חלק מיוחד שאין זה כזה, וכך כל אחד היה רוצה בכל, והדברים האלו עמוקים מאוד. ויש לך לדעת, כי לגמרי היו מריבים בנחלת שני עולמות. ולבסוף, השם יתברך שהוא נותן לכל בריאה אשר, את אשר ראוי אליו, נתן ליעקב עולם הבא ולסב עולם הזה, כי דירת הולד במעי אמו הוא כמו דירת האדם בעולמו. וידוע כי הם שלושה עולמות. מה זה עולמות? פשוט מאוד. העולם של ילד קטן והעולם של אדם מבוגר הוא בכלל לא אותו עולם. למשל, אם ייכנס לבית כנסת ישורון ילד קטן עם כיס מלא בגולות, ואז הוא יאמר, איזה יופי בין הספסלים, יש מקום רחב, אפשר לשחק פה בגולות, הוא מתחיל לשחק במשטח הזה. כלומר, המקום בעולמו, נכון, הוא נמצא פיזית יחד איתנו, אבל בשבילו המבנה הזה משמש זירת משחקים. אנחנו, המבוגרים יותר, רואים במקום הזה מקום של תפילה ולימוד. זאת אומרת, יכולים להיות שני אנשים באותה מציאות, אבל הם בעולמות שונים. אז כך גם באדם יש שלושה עולמות. כי בימי הקטנות והבחרות, האדם עומד בעולם הזה החומרי. כן, יש אצל הצעירים תחושה שעיקרו של עולם זה החומר. חומר. כן? ולכן גם המרכזיות של הספורט ושל האומנות הפלסטית בגיל הצעיר. כי אז נחשב שכלו וצורתו בטל אצל הגוף. כאילו היה חומרי לגמרי. ולכך הוא פונה אל התאוות החומריות, והוא עוזב השכל מכל וכל. אבל כאשר מגיע האדם אל ימי העמידה, אז אין השכל בטל אצל החומר, וגם אין החומר בטל אצל השכל. רק שניהם עומדים יחד ועושה פעולות מתייחסים בעניין זה. דיינו שאין אחד בטל אצל השני, ושניהם משותפים ביחד. כלומר, אדם שנמצא בגיל בגרות, הוא כבר לא שטוף בתאוות, אבל עדיין הוא מתעסק בתאוות העולם הזה. אבל הוא גם עוסק בעניינים רוחניים ומופשטים, לומד, משכיל וכדומה. ומדרגה זאת, מדרגה של עולם אמצעי, שאין הצורה הטבעית מוטבע בחומר כמו שיש בעולם השפל, שהצורה שעומדת בחומר מוטבע בו, אין זה בעולם האמצעי, כי יש לה צורה בלתי מוטבעת בחומר. ועל כן, ועל כל פנים, אין הצורה מוטבעת כמו שהוא בעולם הזה השפל התחתון, לכן בזמן ימי עמידה נחשב כי האדם עומד בעולם האמצעי. אבל בזמן, אני מיד אסביר, אבל בזמן הירידה, כלומר זקנה, שאין הגשמי החומרי פוחת, שאז הגשמי החומרי פוחת והולך, שנקרא ימי ירידה, ואז השכל מתגבר ביותר, כמו שאמרו זל, זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים דעתם נוספת, ולכך נחשב כאילו האדם הוא שכלי, ויש לו מהלכים בין השכליים. טוב, כל עולם, כל המונחים שהשתמש בהם המהר"ל, לקוחים מהשקפת העולם של המדע העתיק. במדע העתיק אמרו שיש שלושה עולמות. מהם שלושת העולמות לפי המדע העתיק, בעצם מדע ופילוסופיה באותם הימים היו אותו הדבר, זה חלוקה גם אפלטונית וגם אריסטוטלית. לפי המדע העתיק העולם מחולק לשלושה, עולם היסודות, עולם הגלגלים ועולם המופשטים או הנבדלים. היסודות, אש, מים, רוח ואפר, הכוונה כדור הארץ. מה שיש בכדור הארץ, עם האטמוספירה, עם האוקיינוס, הכל, זה נקרא עולם היסודות. אש, מים, רוח ואפר. זה נקרא עולם התחתון. מעל, או מסביב יותר נכון, לעולם התחתון הזה, יש עולם הגלגלים. מה זה הגלגלים? האמינו שכוכבי הלכת נתונים בתוך מעטפת שקופה שמקיפה את כל העולם, כמו כדור, ואז השמיים בעצם, הגלגלים, זה כדורים לפנים מכדורים. כדור בתוך כדור בתוך כדור. וכל זה מסתובב, וזה מסביר מדוע השמש, הירח, הכוכבים וכוכבי הלכת, כל זה מסתובב מסביב לנו. זה העולם האמצעי, קראו לזה. וראו דבר מעניין, שבין העולם התחתון לעולם האמצעי יש הבדל. בעולם התחתון יש בליה, דברים הולכים ומתקלים, מתבלים. לעומת זה ראו שהעולם של הגלגלים הוא קבוע ועומד, לא משתנה. ואמרו גם שיש עוד עולם שלישי, של מה שהם כינו בשם השכלים הנבדלים, שכל נבדל, זה משהו, היינו קוראים לזה היום מופשט, מלאכים, נשמות וכדומה. זה החלוקה העתיקה. עכשיו, איך הסבירו את החלוקה העתיקה הזאת? איך הם הסבירו אנשי המדע הקדמונים? אמרו שבכל דבר יש חומר וצורה. אמרו כך, יש שהצורה מוטבעת עמוק בחומר, עד כדי שהחומר גובר על הצורה. זה עולם היסודות. בעולם האמצעי, החומר והצורה הם ביחד, אבל החומר לא משעבד את הצורה, אלא הצורה שולטת יותר. וזה מה שקורה בעולם הגלגלים, בעולם האמצעי. והעולם של השכלים הנבדלים הוא צורה בלבד, בלי חומר. זאת הייתה האמונה של אנשי המדע והפילוסופים בימי הביניים. המהר"ל משתמש במונחים האלה כדי להסביר את מצבו של האדם במשך שלושת הגילים. הוא אומר בעצם שלושת הגילים שהאדם עובר, גיל הילדות, גיל העמידה וגיל הירידה, שלושת הגילים האלה הם מכוונים כנגד שלושת העולמות. ואז הוא מסביר, אצל הילדים והנערים החומר גובר, כמו בעולם התחתון. בימי העמידה החומר והצורה שווים, כמו בעולם האמצעי. ובימי הזקנה הצורה גוברת, כמו בעולם העליון. זה מה שהוא מסביר. בסדר? עכשיו, מתוך כך הוא גם נכנס למצב הזה בימי אמו. בתוך החיים הקצרים של 9 חודשים של העובר בימי אמו, גם שם יש 3 תקופות. של 3 חודשים, ועוד 3 חודשים, ועוד 3 חודשים. 3 ועוד 3 ועוד 3, זה שווה 9. אני אומר את זה מזיכרון. ולכן, עכשיו, מזה מהסגי המערה להשוואה. ולכן, כאשר דר הולד בימי אמו, שנחשב האם עולמו של ולד. האם זה כל עולמו. כמו שגם לנו, לעולם יש גבולות. אנחנו לא יודעים מה יש מעבר לגבולות העולם. לכך, ג' חודשים הראשונים, דר במדור התחתון, כך כתוב במסכת נידה, ואלו 3 חודשים נגד ימי הבחרות. הם ימי עלייה, כמו שהאדם בעולם הזה, בעת ימי העלייה, הוא דר במדור התחתון, הוא עולם הטבע הזה. 3 חודשים אמצעיים, הולד דר במדור אמצעי. כמו שהאדם בעולם הזה, באמצע ימיו, נחשב כאילו הוא דר בעולם האמצעי. שכבר אמרנו למעלה, כי אז מדרגתו מדרגת עולם האמצעי, אשר אין הצורה בטלה אצל החומר, ואין החומר בטל אצל הצורה. אבל בשלושה חודשים האחרונים, הוולד דר במדור העליון. כן, כל מי שצפה באישה בהיריון, רואה איך שהדבר הזה באמת מתפתח, רואים שבחודשים האחרונים, הוולד נמצא במקום גבוה יותר ממה שהוא היה בשלבים הראשונים. אז אם כן, המהר"ל עושה השוואה בין שלושת תקופות חיי האדם לשלושת העולמות ושלושת הזמנים של ימי ההיריון. וכאשר היו, עכשיו, מה זה נוגע לענייננו? כל זה זה שיעור יפה בביולוגיה, או הייתי אומר בדימוי, בדימוי בין האדם לבין העולם, מיקרוקוסמוס, מקרוקוסמוס וכו'. מה הוא רוצה מאיתנו? מה זה נוגע לנושא שלנו? זה עכשיו חוזר. וכאשר היו יעקב ועשיו בבית הנימם, כבר אמרו, ובראשית רבה, כי יעקב זרע ראשון ועשיו זרע אחרון, ולכך עשיו היה קרוב תמיד יותר אל המדור התחתון, ויעקב היה קרוב, בדרך כלל, יותר אל המדור העליון. וכל אחד היה עומד בשלו, זה קרוב למדור התחתון, וזה קרוב למדור העליון. זאת אומרת, מה שמתרחש בתוך הרחם, דומה לעולם. ולכן, עשיו שנמצא למטה, יש לו נטייה טבעית אל העולם התחתון, ויעקב שנמצא למעלה, יש לו נטייה טבעית אל המדור העליון. אני מניח שהדברים האלה הם לא נתונים ביולוגיים, אלא נתונים ערכיים. יש פה אנשים שמומחים לענייני הריון, ולכן אני לא אנסה לטעון שהדברים האלה הם ביולוגיים. והנה, כאשר היו מתרוצצים בבטן אמם, היה יעקב רוצה להתפשט אל המטה גם כן. זה הכוונה מתרוצצים. יעקב רוצה לכבוש את החלק שלמטה, עד שיהיה לו מקום עשיו שהוא עולם התחתון, מפני שרצה בשני עולמות. ועשיו כאשר היה מתרוצץ, הוא מבקש להתפשט אל המעלה. גם כן, כי רצה בעולם הבא גם כן. וכאשר היו מתרוצצים, ואין אחד נדחה לגמרי, ואז כל אחד נשאר במקומו. בסופו של דבר אתה מנסה, אתה לא יכול. והנה נשאר עשיו במקומו הראוי לו אצל מדור התחתון, שהוא עולם התחתון, שהוא כנגד עולם התחתון, ויעקב נשאר במקומו הראוי לו אצל מדור העליון, שהוא כנגד העולם העליון. אז אם ככה אנחנו רואים, ההתרוצצות הראשונה בין יעקב לעשיו מתחילה ברחם. ואנחנו רואים גם בהמשך הדברים, שיעקב השתלט על חלקו של עשיו. ההשתלטות הזאת נעשתה בחמישה שלבים. כנגד, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ההשתלטות הראשונה זה מיד אחרי הלידה. וידו אוחזת בעקב עשיו. כבר אז. הוא משתלט על משהו מעשיו. בעקב אכילס שלו. כן? ידוע במיתולוגיה, תיאור של אכילס הגיבור, שהעקב הוא המקום החלש אצלו, הנה, זה בעצם בתורה גם אנחנו מוצאים את זה. יעקב תופס את נקודת החולשה של עשיו בעקבו. מה זה העקב? אחריתו. סופו. כי הרי העקב הוא המקום הנמוך בגוף האדם, זה מציין אצל עשיו את המקום הנמוך של עשיו, דיינו, סוף זמן שלטונו. יעקב תופס בעקב עשיו, זה כנגד הנפש. השלב השני, כשיעקב, כשהוא גדל, ועשיו גדל, קונה את בכורתו של עשיו. זה שלב שני. זה כנגד הרוח. שלב שלישי, כשיעקב משתלט על הברכה של עשיו. זה כנגד הנשמה. וזה דבר מעניין. האם זה היה בסדר לגנוב את הברכה של עשיו? התשובה היא שכן. כי הברכה נועדה לבכור. ומאחר והבכור מחר את בכורתו, אז גם הברכה אוטומטית מגיעה ליעקב. וזה מה שיצחק שומע מפיו של עשיו בעצמו. אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח. מה זה לקח? קנה. ואתה לקח גם את ברכתי. כשיצחק שומע את זה, אז הוא מבין שזה היה בסדר לתת ליעקב את הברכה. זה כנגד הנשמה, זה השלב השלישי. השלב הרביעי, זה כאשר יעקב לקח את האישה של עשיו, כנגד חיה. נכון? הוא לקח את האישה שהייתה מיועדת לעשיו, את לאה. סופו של דבר, הרמאות של לבן הייתה הקנייה של חלקו של עשיו ליעקב. טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. האיש האחר זה עשיו. והשלב החמישי זה במאבק ביבוק, במעבר יבוק, עם שרו של עשיו, שהוא לוקח את השם ישראל, שריתה, זה כוחו של עשיו, להילחם, את זה יעקב לוקח מעשיו. כך שאנחנו רואים שלאורך הסיפור של התורה, ההשתלטות של יעקב על חלקו של עשיו היא דבר לא פשוט, הדרגתי ודורש מאבק. בסדר? אז זה צריך לברר מה זה המאבק הזה. המאבק הזה הוא מאבק בעל אופי מוסרי. כי הרי לכאורה יש לעשיו טענה מוסרית נגד יעקב. אני הייתי בסדר, מישהו גנב ממני. זה בעצם הטענה. אפשר לומר שכל המפעל של יעקב זה תרחה גדולה להראות את העליונות המוסרית שלו על עשיו. איך עושים את זה? הרי הטענה של עשיו, אני הבכור, לקחו לי שלא בצדק את בכורתי. ואז יעקב צריך להראות מה זה בכורה אמיתית לעומת בכורה לפי עשיו. וכאשר הוא יוצא לבית לבן, הוא מקים משפחה שיש בה ארבעה בכורות. נכון? ארבעה בכורות, כיוון שיש לו ארבעה נשים. ראובן, דן, גד, יוסף. ארבעה בכורות. למה כל כך הרבה בכורות? ותלד בן, ותקרא שמו ראובן. למה היא קרא לו ראובן? מה? ראה שבו, מה פתאום? זה לא נכון. כי הרי בכל הבנים, קודם כל כתוב הטעם ואחרי זה השם. שמע השם בעוני, ותקרא שמו שמעון. ילווה אישי אליי, ותקרא שמו לוי. הפעם עודה, ותקרא יהודה. אבל בראובן כתוב הפוך. ותקרא את שמו ראובן, כי אמרה כי ראה השם בעוני. אז זאת אומרת שהסיבה הראשונה לקריאת השם ראובן איננה ראה השם בעוני, ולכן רש"י מביא בשם המדרש, ראו בן, תראו את הבן הזה. מה, כל כך, מה יש לראות? ראו מה בין בני לבן חמי. מי זה בן חמי? אישה שאומרת הבן של חמי יכולה להתכוון או לבעלה או לגיס שלה, נכון? אז אם מתכוונת לגיס שלה, גיסה זה עשיו. ראו מה בין בני לבן חמי. שבן חמי רוצה להרוג את אחיו. כן, שמה, והרגה את יעקב אחי. ואילו הבן הזה שנולד, היא רואה ברוח הקודש, שלא רק שהוא לא יחלוק על יוסף, שלוקח ממנו את הבכורה, אלא גם רוצה להציל אותו. אז אם כן, יש עליונות מוסרית לבכורה של ראובן על פני הבכורה של עשיו. אבל זה עוד לא לגמרי שלם, מסיבה פשוטה, והיא שכשיוסף כבר נולד והוא בסכנה, אז יש משהו טבעי בלהציל את מישהו שנמצא בסכנת חיים. לכן צריך שיוולד עוד בכור. הבכור השני הוא דן. דן נולד כדי שרחל תיפקד. זאת אומרת, זה הבן הבכור הראשון שנולד כדי שיוולד לו אח. מלכתחילה. אז דן מהווה התקדמות בעליונות המוסרית של הבכורה של יעקב על בני הבכורה של עשיו. אבל זה לא כזה פשוט. מדוע? בגלל שבמידה מסוימת היה הכרח שדן ייוולד. בגלל המצוקה הנפשית הנוראה של רחל. מי שבמצוקה צריך לעזור לה. לכן צריך להיוולד בכור שלישי שנולד בשביל הפינוק של אמא שלו. גד נולד כדי שללאה יהיו עוד בנים. עכשיו גד, אם הוא לא היה נולד, אז יששכר וזבולון לא היו נולדים. בסדר, לא נורא. הרי יש לה כבר ארבעה בנים. היא לא עקרה. אז אם ככה, גד מהווה התקדמות נוספת בעליונות המוסרית של הבכורה של יעקב ובני הבכורה של עשיו. אבל כל זה עדיין לא מספק. מדוע? כי כל הבכורות האלה נולדים כדי להציל או כדי שיוולד בן נוסף לאם אחרת, לא לאותה אמא. ואז כשרחל יולדת, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו אסף. הייתה צריכה לקרוא לו אסף. אם היא אומרת אסף אלוהים את חרפתי, צריכה לקרוא לו אסף, אבל זה מה שתמיד עושים. התגובה של האם בלידה היא הצדקה של השם. במקום לקרוא לו אסף, שזה בעצם מתאר איזשהו אינטרס אגואיסטי, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף. למור, יוסף השם לי בן אחר. כלומר, יוסף הוא הבכור הראשון בהיסטוריה שנולד כדי שיוולד לאמו בן נוסף. אז אם כך, יעקב ניצח את עשיו. וזה מה שכתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. אומר רש"י, נולד שטנו של עשיו. ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. כן, כלומר, כשמתבררת העליונות המוסרית של עם ישראל כלפי האומות, זה הזמן לחזור. ויוסף בגימטריה, ציון. כן, ציון. יוסף בגימטריה, ציון. הציונות נולדה ברגע שהייתה הצהרת יוסף. כל זה היה בגלל שאנחנו למדנו כאן בשלב הזה חמישה שלבים בקנייה של הכוח של יעקב את הכוח של עשיו. יש דבר מעניין. מה? יעקב גובר על עשיו לאורך כל ההיסטוריה עד אחרית ההיסטוריה. אבל באחרית ההיסטוריה, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אבל זה, נגיד, יש הרבה הרבה שלבים כאלה. למשל, יש לנו חג שבו אחד מצאצאי עשיו נופל בידי אחד מצאצאי יעקב. זה עוד שבוע, לא? יש חג כזה. כן? אז יש לנו דוגמאות. אני, כמה שאני זוכר. פורים, נכון, פורים. כן. עכשיו, יש בספר הזוהר דבר מעניין, על, מכירים את המדרש המפורסם שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות לתת להם את התורה והם לא רצו ואז הוא נתן לישראל. אז יש כמה אופנים להסביר את זה, ויש האופן שבו הזוהר מסביר את זה. הזוהר אומר שהרי לא שמענו אי פעם שהקדוש ברוך הוא עשה מעמד הר סעיר, אסף את בני אדום, אמר להם אני רוצה לתת לכם את התורה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו לא רוצים. לא שמענו. זה נשמע קצת הזוי. לכן הזוהר אומר שהכוונה לא למאורעות היסטוריים, אלא שזה היה בשמיים עם השרים של האומות. שהקדוש ברוך הוא דיבר עם השר של אדום, ואמר לו, אני רוצה לתת לך את התורה. השר של אדום אמר, לא, אבל הוא לא יכול היה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את התורה שלך. עכשיו צריך להבין, לפי הזוהר, מה המשמעות של האיסוס של השר של אדום. השר של אדום בעצם מייצג את הנצרות. הנצרות יראה מן המצוות. מדוע? בגלל, כפי שכתוב בברית החדשה, שאם אתה מקבל על עצמך את עול המצוות, לא ייתכן שלא תחטא, ואם תחטא אתה יורש גיהינום. ולכן נתינת התורה מבחינתה של הנצרות זה כללה. כן, פאולוס אומר שאותו האיש הציל אותנו, גאל אותנו מקללת התורה. ככה הוא אומר. כי עבורו זה משהו נורא. רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כן, ככה הם מבינים. ולכן הם המציאו במקום המצוות דרכים אחרות העולות למעלה. עכשיו, הזוהר אומר שהשר של אדום שיחק אותה, עשה איזה משחק. אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, תורה כזאת זה כל כך יפה, תן אותה לישראל. ואז המחשבה של השר של אדום זה שבעצם הוא נותן מתנה מורעלת לעם ישראל. ואז הזוהר אומר שכדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא בכדאיות של הדבר הזה, אמר לו שר אדום, ולכבוד החתונה שלך עם עם ישראל, אני נותן גם מתנה. אני מעניק לישראל את החרב שלי. זה עמוק מאוד. זאת אומרת, בעצם הכוח של החרב הוא הכוח המדיני. אי אפשר לנהל מדינה אם אינך יכול להשתמש בכוח, אם אינך מסוגל להרוג. ולכן אומר יעקב, אומר שר אדום לקדוש ברוך הוא, הנה אני נותן את החרב לישראל. וזה המקור ליכולת שלנו להקים את צהל. כן, הרי מאיפה למדנו אנחנו היהודים להקים צבא? למדנו את זה מכמה יהודים שהיו קצינים בצבאות של אדום. אחד שהיה קצין אצל הרוסים, אחד שהיה קצין אצל הבריטים, אחד שלמד אצל הגרמנים. בקיצור, מאדום קיבלנו את החרב. ואז מכוח זה בעצם יעקב מנצח את עשיו. ברור. עכשיו, זה מה שכתוב כאן. אני עכשיו ממשיך במערל. וכאשר יצאו לאוויר העולם, אמר יעקב לעשיו, מכרה בכורתך לי. כלומר, כאשר היינו בבטן האם, היה המחלוקת הזה בינינו, ואתה מכרה בכורתך לי לעשות המעשה בפועל. כן, המדרש מדייק מהמילה כיום. מכרה כיום. מה זה כיום? כמו אותו יום ברחם אימנו, אז גם עכשיו. ונקרא עולם הבא בכורה, כי הבכורים הם קדושים לשם, כמו שידוע. ולכך אמר, כי אין ראוי אליך הקדושה של בכור. לפי המחלוקת שהיה בבית עיניהם, רק כל דבר שהוא גופני בלבד, הוא ראוי לך, והבכורה שיש בה קדושה אלוהית, למה לך? וזה שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי בכורה? מיד כפר בתחיית המתים, שהיה אומר שהעולם הזה הוא עיקר, והוא עולם הגשמי, ואין כאן תחייה כלל. ואם כן, למה זה לי בכורה? דיינו, הקדושה נבדלת מן הגשמי, כי אין לאדם דבר זולת עולם הגשמי הזה. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר, יש סוגיה במסכת סנהדרין, בפרק חלק, שאלו רומיים, ככה כתוב, שאלו רומיים את רבן גמליאל, לא סליחה, את רבי יהושע, שאלו רומיים את רבי יהושע, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ויודע מה שעתיד להיות. כלומר, הם רוצים שני דברים לדעת. תחיית המתים, שזה דבר מאוד חשוב, ושיש גם היגיון להיסטוריה. יודע מה שעתיד להיות, זה סימן שיש סדר לעולם. אמר להם שניהם מן המקרא הזה, שנאמר, ויאמר השם את משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם. אז זה כבר תחיית המתים. העם הזה וזנה, אחרי אלוהי נחר הארץ, סימן שיודע מה שעתיד להיות. אמרו לו, הרומאים, לרבי יהושע, שאולי צריך לקרוא, וקם העם הזה. לא וקם שוכב וקם, אלא וקם העם הזה. אמר להם, נקוטו מיה פלגה ביד הייחוד יודע מה די העתיד להיות. זאת אומרת, אז לפחות תודו בחצי מהעניין שהשם יודע מה שעתיד להיות. עכשיו, מה הגמרא הזאת מלמדת אותנו? היא מלמדת אותנו שהרומאי יכול לקבל שהקדוש ברוך הוא יודע מה עתיד להיות. כלומר, יכול להבין שיש להיסטוריה כיוון, ולכן צריך לקחת אחריות על ההיסטוריה. וזה בדיוק מה שרומא עשתה. אבל מה אין הרומאים יכולים לקלוט? שיש תקווה. כן? תחיית המתים, הכוונה שיש תקווה. העולם של רומא הוא עולם ללא תקווה. לכן מיד כפר בתחיית המתים, שהיה אומר שהעולם הזה הוא עיקר, אומר המהר"ל, והוא עולם הגשמי ואין כאן תחייה כלל, ואם כן למה לזה בכורה, דיינו הקדושה נבדית מהגשמי, כן לאדם דבר זולת עולם הגשמי הזה. ועוד יש לך לדעת, כי עולם הבא הוא עולם השני, כי עולם התחתון הוא ראשון לאדם. כלומר, הדבר הראשון שאני פוגש זה עולם הזה. והיא נברא העולם בבית של בראשית רבה, כי יש עולם שני. ותמצא כי אותיות בכור, הכל שניים. הבית באחדים, הקף בעשרות, הרש במאות. ולכך אמר יעקב לעשיו, מכרה בכורתך לי, הוא עולם הבא, שהוא עולם שני, בית רש, 2-2-2. ולכך נתן יעקב לעשיו, לחם ונזיד עדשים, הכל תאוות הגוף שלקח ביד הבכורה, שהיא קדושה בלתי גשמית, והחליף אותו בעולם הבא בלתי גשמי. ואמר, הכתוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, והיומר על היתן הנה מן האדום האדום הזה, כי התאוות הגשמיות הן למלות החיסרון. וכל עניין זה מורה כי חלק יעקב הוא עולם הבא, ומאחר שהוא כך מסולק השאלה מכל וכל, עד שאין קשה כלל, והם דברי חכמים הנאמנים. זאת אומרת שיש אינו קשה כלל, למה אתה אומר שרבו על שני העולמות, וזה מובן מאליו, על שתי הנטיות הטבעיות של כל אחד, שהנטייה הטבעית של יעקב היא אל העולם הרוחני, הרוחני עולם הבא, שהוא העולם השני, בית כף רש, ואילו עשיו יש לו נטייה אל העולם הזה, שהוא כולו גשמי. עד כאן להיום. שלום.